יום מיוחד, ראש חודש, אלול, אני לדודי ודודי לי. אני רוצה לשתף אתכם, בנות יקרות, בשיחה שהייתה לי לפני כמה ימים עם אלי, חבר טוב. שהוא אמר לי, והוא היה נראה כעוס, תדע לך שמבחינתי כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה זה סוג של הצגה. יש פה איזה זיוף שכולנו משתתפים בו. אמרתי לו, למה? מה פתאום להגיד דבר כזה? הוא אמר, תראה, איך שנכנס ראש חודש אלול, כולם יותר נחמדים אחד לשני, משתדלים יותר, מתכוונים יותר חזק בתפילה, יגיעו עשרת ימי תשובה, וכל אחד יבוא, סליחה אם פגעתי, תסלח לי, שנה טובה. אבל מה יקרה שבוע אחרי יום כיפור? הוא אמר, נו, הרי כולנו יודעים, נחזור להיות כמו שהיינו קודם. אז איזה מין דבר זה? רק בגלל שיום הדין מתקרב, אז עושים איזה העמדת פנים, הצגה, נעבור את הדין בשלום, ואחרי זה נחזור להיות כמו קודם? אני זוכר שביקרתי פעם באיזה בית ספר, ואיך שנכנסתי חשכו עיניי. היה שם בלגן, השתוללות, זה הבנים, אתם יודעות, אחד על השני, צ'פחות. פתאום אחד צועק, המנהל מגיע. תוך שנייה כולם עומדים יפה, מחייכים, מסודרים. איך שהמנהל גמר לעבור את המסדרון, יאללה בלגן. עוד פעם, אחד על השני, מכות, רעש, צעקות. האם באמת הימים האלו זה סוג של הצגה שאנחנו קצת מתאמצים יותר, אבל תכלס, זה לא אמיתי. נחזור להיות כמו שהיינו קודם. ומילא, על בן אדם עוד אפשר לעבוד. לפעמים רואים בעיתון שיש איזה חשוד שמובא להערכת המעצר. ואתה מסתכל בתמונה ואתה רואה יש לו כיפה על הראש, כיפה שחורה כזאת. ואתה קורא, הוא נעצר בליל שבת, הוא היה שיקור, הוא נסע... איך נולדה פתאום הכיפה על הראש שלו? הוא עושה הצגה לשופט. אז מילא על שופט בשר ודם אפשר לעבוד, אבל הקדוש ברוך הוא? תשובה לשאלה הזאת קיבלתי מאבא שלי. אבא שלי סיפר שלפני שנים, כשהוא היה בצבא, היה איתו חייל אחד שכל הזמן דיבר כמה הוא נגד דתיים, כמה הוא שונא אותם. כל הבעיות במדינה שלנו, כך אמר אותו חייל, זה בגללכם הדתיים. הבעיות הכלכליות, הסכסוכים הערביים, הכל באשמתכם. אבא שלי סיפר, אומר לכם, תיאור אמיתי, כשהם היו ככה במטווח וכיוונו את הרובה, אז אותו חייל ככה מכוון, ואומר, זה בשביל הרב הזה, בום. זה בשביל הרבי הזה, בום. ואז הוא מסתכל על אבא שלי ואומר לו, וזה בשבילך, בום. ואבא שלי חושב לעצמו, אוי ואבוי, מה זה? הבן אדם הזה, אני צריך לצאת לצידו, להילחם? איך אפשר לסמוך עליו? הוא שונא אותי, הוא נגדי. מה יהיה ברגע האמת? בסופו של דבר, בנות יקרות, רגע האמת הגיע. פרצה מלחמת יום הכיפורים. והם היו מחלקה של שריון שנקלעה למערב של האויב. ופצצות, יריות, רסיסים, טנקים נפגעים, כולל הטנק שאבא שלי היה בו. והוא פצוע, איך שהוא נחלץ מתוך הטנק הבוער, והוא כבר אומר לעצמו, זהו, עוד מעט האויב יגיע, זה הסוף. וכל החיים עוברים לו מול העיניים, והוא חושב על המשפחה שלו, שהוא כבר לא יראה אותם יותר. ופתאום הוא שומע צעקה. תחזיק מעמד, אני מגיע. מי מופיע פתאום? אותו חייל ששונא דתיים, מזנק על אבא שלי ונשכב עליו. ואבא שלי אומר לו, עזוב, תברח מפה, תצין את עצמך. והוא אומר לו, לא, תשתוק. הוא לוקח את אבא שלי, מעמיס אותו על הכתפיים, ומתחיל לרוץ. ויריעות מפה, פצצות משם, אפילו אותו חייל נפצע תוך כדי ריצה מהרסיסים, אבל הוא ממשיך לרוץ, וככה כמה מאות מטרים, הוא מצליח לקחת את שניהם לאיזה מסתור, שם הם היו עד שהגיעו כוחות החילוץ. הוא הציל את החיים של אבא שלי. וכששמעתי את הסיפור הזה, אז חשבתי לעצמי, רגע, אז אותו חייל, הוא שונא דתיים? הוא אוהב דתיים. מה אתם אומרות בנות? שונא או אוהב? התשובה שלי, ודאי הוא אוהב דתיים. כי הוא אוהב יהודים. כי אנשים אחים אנחנו. אלא מה? שאתם יודעות איך זה במדינה שלנו, יש הרבה מאוד ויכוחים, מריבות. אחד הדברים החביבים ביותר על יהודים, זה לריב אחד עם השני. אנחנו עושים את זה בהצלחה כמה אלפי שנים. אתם יודעות, ארצות הברית זאת מדינה קטנטנה עם 330 מיליון אנשים. כמה מפלגות יש שם? מי יודעת? שתיים. מה ההבדל בין המפלגות? האמת שרוב הישראלים אין להם מושג. כנראה שיש הבדל, אחרת למה הם עושים בחירות? לעומת זאת, במדינת ישראל, כמה מפלגות יש? אתם יודעות? יותר מכמות התלמידות הממוצעת בכיתה של אולפנת להבה. 30, 40 מפלגות. איזה ויכוחים, איזה צעקות, איזה מריבות. ואנחנו שוכחים בלהט הוויכוח שאנשים אחים אנחנו. ואז פורצת מלחמה. ומלחמה זה רגע של אמת. שבו אנחנו שמים בצד את כל השטויות, את כל ההבדלים, את כל הוויכוחים, ונזכרים קודם כל בעיקר שאנחנו עם אחד עם נשמה אחת. אתם יודעים שבשביל האום מהחיזבאללה או מדאש, זה לא משנה אם אתה ספרדי או אשכנזי, או מתנחל, או שמאלני, אתה יהודי, זהו. רק אנחנו שוכחים את זה ומתבלבלים, עד הרגע שבו אנחנו נזכרים במה שחשוב ונכון. זה רגע האמת שמכריע את הכף. אותו עיקרון, בנות יקרות, הוא נכון גם לגבי השאלה ששאלנו. האם הימים האלה של חודש אלול, של עשרת ימי תשובה, הם ימים של העמדת פנים, של פייק, של הצגה? ממש ממש לא. להפך. זה הימים הכי אמיתיים בשנה. הם אולי קצרים, אבל בהם מתגלה מה שיש בפנים. מה היהודי באמת רוצה. זה כמו איזה ילד שובב מאוד, והוא מושך לאחותו בצמה, ושופך מים על הספה, ומקשקש על הקירות בסלון, ואמא מתרגזת. היא אומרת לו, די, מה אתה עושה? ופתאום נפלט לו כזה משפט, אבל אמא, אני רוצה להיות טוב. ואחרי דקה, הוא שוב מציק לאחותו, ומעצבן את החתול, ועושה בלגן. אבל המשפט הזה שהוא אמר, מה הוא באמת רוצה, זה המשפט שמכריע את הכף. אני חייב לספר לכם על חוויה המדהימה שהייתה לי במשך 8 שנים, שביום כיפור לא התפללתי בבית כנסת. למה? גרתי ביישוב מעורב, דתיים וחילונים. וכשמגיע יום כיפור, אתם יודעות, הרבה רוצים לבוא לבית הכנסת. אבל יש אנשים שגם ביום כיפור לבית כנסת הם לא יגיעו. אנשים חילונים שאומרים לעצמם, מה, בית כנסת זה לדוסים, ואני חילוני. חוץ מזה, בטח לכל אחד יש מקום עם השם שלו, ואני איפה אני אשב? וגם יצחקו עליי. כי אני לא כזה יודע איפה להסתכל בסידור. אז הוא לא בא, למרות שהוא רוצה. מה עשינו? פרסמנו ביישוב שהולכת להיות תפילה מרכזית בבית התרבות. בית התרבות זה מקום ניטרלי. יש שם קונצרטים, הופעות. עשינו שם תפילה של יום הכיפורים עם הסברים. התפקיד שלי היה, כמו מדריך תיירים, להסביר לאנשים מה קורה? תפתחו בבקשה בעמוד 67. אנחנו עומדים עכשיו להתחיל את תפילת כל נדרי. זו תפילה מדהימה שחיבר. וככה הייתי מסביר, מראה לאנשים בסידור, מראה איפה לשבת, כמעט ולא הספקתי להתפלל בעצמי. אבל אתם יודעות, זה היה שווה. למה? בשביל 3 דקות. 3 הדקות האחרונות של יום הכיפורים, שבהם, תבינו, על השלט בחוץ כתוב, המקום מכיל 400 איש. אתם יודעות כמה היו שם? 700. צפוף. אחד על השני כבר. נגמרו לנו הכיפות, נגמרו לנו הסידורים. נוהרים, נוהרים. ושלוש דקות אחרונות של יום כיפור, אתה רואה 700 חילונים. אבל לא סתם חילונים. חילונים חרדים. כאלה שאפילו ביום כיפור לא מגיעים לבית כנסת. אבל באים להתפלל. עומדים ואומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, השם הוא האלוקים. זה הדקות שנותנות לי כוח לכל השנה. כשפתאום אני קולט, מי זה עם ישראל? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? תראו, אם תצאו לרחוב ותעשו סקר, תשאלו, תגידו, עם ישראל הוא יותר דתי או יותר חילוני? אנשים יגידו שיש איזה 20% דתיים, ויש הרבה מסורתיים, והרוב חילונים. יום כיפור, זה היום שמראה לנו עד כמה כל המשאלים האלה פשוט אין להם מושג. עם ישראל זה עם מאמין. זה עם שרוצה להיות קשור להשם ולמסורת. אלא מה? שנה שלמה הוא קצת מתבלבל, מסתובב, יש תקשורת שמושכת אותו לכל מיני כיוונים. אבל הימים המדהימים האלה שאנחנו היום נכנסים לתוכם, זה הימים האמיתיים, הכי נקיים, הכי צלולים, הכי יפים בשנה, שהם גם מקרינים ומשפיעים. אין לנו ספק, ועוד מעט ניתן גם כמה טיפים, מה יעזור לזה לקרות. אבל ודאי זאת לא הצגה. זה הרגעים הכי אמיתיים בשנה. זה הרגעים שבהם עם ישראל מתגלה בגדולתו וביופיו. ואני רוצה למנות להראות לכם פה איזה סרטון קצר, שמראה משהו מעניין על עם ישראל. הרבה אנשים, בתוכנו, יש להם הרבה תלונות על ישראלים, על ההתנהגות שלהם. אני רוצה להראות לכם עכשיו סרטון של מחקר חברתי שמישהו עשה באוסטרליה. קוראים לזה לעזור לאיש עיוור. אותו בחור התחפש לאדם שלא רואה. הוא שם משקפיים קיים, לקח מקל נחייה, והוא ניגש לבן אדם ברחוב, כשהוא מחזיק שטר, ואומר לו, "Excuse me, אתה יכול בבקשה לפרוט לי את ה$5 האלה לחמישה מטבעות של דולר?" אלא מה? אצלו ביד לא היה שטר של $5, אלא שטר של $100. אבל הוא עיוור, כביכול, אז הוא לא רואה את זה. וכאן היה המבחן הגדול, איך האנשים התייחסו לדבר הזה. האם יכול להיות שמישהו ינצל את המצב שעכשיו יש פה איש עיוור שלא רואה? אני רוצה בנות להראות לכם את הסרטון שעשו אותו פעמיים. פעם אחת באוסטרליה ופעם שנייה בישראל. מה אתם אומרות? האם יהיה הבדל? תמיד אומרים על הישראלים שהם תחמנים, שהם מנסים לעשות קומבינות. אז בואו תראו משהו על איך זה נראה שם ואיך זה נראה פה, לעזור לאיש עיוור, בבקשה. מדהים, אה? ראיתם איך שם באוסטרליה היו כאלה שפשוט עבדו עליו. לקחו את הכסף, נתנו לו 5 מטבעות של דולר וסחבו את 100, ובישראל אחד אחרי השני, אחרי השלישי, מדהים. טוב, האם זה אומר שאין פה רמאים, שאין אוכלים? לא, אנחנו יודעים שיש. ועדיין, מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ, לזכור מי אנחנו באמת. איזה יופי, איזה חסד, התחשבות, נתינה יש בעם ישראל. לעומת כל אלה שאוהבים לקטר ולהתלונן. טוב, אז אני רוצה לבנות יקרות, אחרי כל הדברים האלו, אחרי שהבנו ש חודש אלול ועשרת ימי תשובה זה לא הצגה, אלא הימים הכי אמיתיים של השנה. השאלה היא איך מתרגמים את זה למשהו מעשי. איך הופכים אותם לסוג של מקפצה שתעזור לנו באמת להיות השנה יותר טובים, להתקדם, להשתפר. אני חייב לספר לכם, ראיתי פרסומת באינטרנט שהכותרת שלה הייתה ככה. מה היית רוצה לשנות בעצמך לשנה החדשה? חשבתי לעצמי, איזה יופי. לכבוד השנה החדשה, אנשים רוצים להשתפר, להיות יותר טובים. אבל אז קראתי את השורה השנייה. היה כתוב ככה. מה היית רוצה לשנות בעצמך לשנה החדשה? שאיבת שומן, מתיחת אור, הרמת אפפיים. רשימה של כל מיני דברים מעניינים, אבל כולם קשורים למה? לגוף שלנו, שהוא מאוד חשוב. אבל זה לא כל הסיפור. ויש פה תופעה. אנשים משקיעים המון אנרגיות בעטיפה, בגוף, בתסרוקת, בבגדים, בציפורניים, בנעליים. אבל כמה משקיעים באישיות, באופי, במידות, באדם שנמצא מאחורי זה? זאת השאלה הגדולה. כי אז מה שקורה זה שאפשר לראות בן אדם עם המכונית הכי חדשה, האייפון הכי משוכלל, הציפורניים הכי מטופחות, התסרוקת, הכל, אבל ההתנהגות שלו, השם ישמור. כי את כל האנרגיה משקיע במסביב, אבל העיקר, האדם, מי אתה, נשאר לא מפותח, נשאר גולמי. וכשאנחנו בתחילת שנה רוצים להתקדם ולהתחדש, זה קודם כל במי אנחנו, איזה מין בן אדם אני. מי אני רוצה להיות? איך לפתח את האישיות שלי? זה הדברים הכי חשובים. ואני רוצה בדקות הקצרות שיש לנו, לדבר על שניים, שלושה תחומים, שבהם אפשר לעשות שינוי משמעותי, בלי לעשות, בלי שצריך לשלם כסף, להשקיע פה אנרגיות אדירות, זה שלושה תחומים שקשורים לגישה. לאופן שבו האדם מסתכל על החיים, מסתכל על עצמו, ואם נעשה שם את השינוי, זה יכול לעשות את שנת תשפ"א, שתהיה שנה מדהימה. והנה הנושא הראשון. הוא קשור ליכולת של האדם להעריך את המתנות שהוא קיבל. ואני אסביר מה אני מתכוון. רציתי לשאול, אולי תענו לי פה בהרמת יד או בהצבעה, אם יש בנות ששומעות אותנו עכשיו שפעם שברו יד. קרה לכם פעם? קרה? איזה ילדות טובות, שום יד לא שברתם? טוב, לא נעים לשבור יד, עוד יותר לא נעים לשבור שתי ידיים. הכי לא נעים זה לשבור שתי ידיים בו זמנית. למי קרה דבר כזה? הנה הוא פה לפניכם. אני, במהלך חיי הקצרים, תקשיבו טוב, הספקתי לשבור 5 ידיים, רובם שלי, בעיקר בגלל שמאוד אהבתי לשחק כדורסל. אתם לא רואות בזום כמה אני גבוה, האמת שאני לא, אבל לא ויתרתי. והייתי קופץ ונלחם על כל כדור, וקרו כמה אסונות בדרך. אחד מהם היה בכיתה י' א'. יצאתי לשחק עם חברים כדורסל, ותוך כדי המשחק, אני ככה עם הכדור מרחף לי לעבר הסל, אחד השחקנים מהקבוצה השנייה, שלא מצא חן בעיניו הרעיון שאני הולך לקלוע, דחף אותי מאחורה, ואני נפלתי על הגב, כדי לעצור את הנפילה, שמתי שתי ידיים, וקיבלתי מכה חזקה. לקח לי כמה שניות להתאושש, אני פוקח עיניים, אני רואה את כולם מעליי, מסתכלים, מה קרה לו? הוא בחיים? ואני מרגיש שמשהו בידיים שלי לא בסדר. הסתכלתי עליהם, הם היו נראות דווקא שלמות, אבל קלטתי שמשהו השתבש. נסענו לבית חולים, עשו לי צילום רנטגן, והתברר ששתי הידיים נשברו. יצאתי מבית חולים עם גבס ככה, ראיתם פעם מישהו כזה? לא נעים. אתה הולך ברחוב, אנשים לוטשים בכמה בתים. רק לא סיפרתי לכם שיום למחרת היה בגרות באזרחות. ואחרי איזה שבועיים היה בהיסטוריה, ואחרי זה במחשבים ובמתמטיקה. מה עושים? לא תאמינו, אני פשוט הפסדתי את כל הבגרויות של אותה שנה. בכיתה י"ב הייתי צריך לעשות כפול, גם של י"א, גם של י"ב. ועברתי אז ימים קשים. פתאום, כל מיני דברים פשוטים שכולנו רגילים לעשות, לקשור שרוך של נעל, לפתוח דלת עם מפתח, לחייג בטלפון, פתאום גיליתי כמה זה קשה, כואב. אבל, אם אתם שואלות אותי היום, האם אני מצטער על מה שקרה לי אז, התשובה היא לא. כי אני למדתי באותם הימים, אולי בפעם הראשונה בחיים, להעריך מה זה שתי ידיים. תראו, כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא אומרים לעצמנו, מדהים, יש לי שתי ידיים, ושתי רגליים, ואוזניים, ועיניים. לצערנו, רוב האנשים כשקמים בבוקר, המילה הראשונה שהם אומרים זה אוף. ואם יש בית ספר, אין לי כוח, די. האם אנחנו יודעים להעריך כמה מתנות ממלאות את החיים שלנו, או שרק כשאנחנו מאבדים משהו, פתאום אנחנו נזכרים שצריך היה להגיד עליו תודה. אני רוצה בנות להראות לכם פה תמונה מעניינת, ששלח מורה מבית ספר בירושלים, קיר שהוא עשה בכיתה שלו. אתם רואות? אני אגדיל את זה. כן. מה יש פה על הקיר הזה? זה קיר של הצהרות בריאות. אתם יודעים שבזמן הלימודים, אז כל בוקר היה צריך למלא הצהרת בריאות, ואני אומר לכם, בתור אבא, זה אחד הדברים המעצבנים. אתה עכשיו צריך לכל ילד למלא את כל הפרטים, למדוד לו חום. תגידו את האמת, אתם ממלאות בעצמכם, או שמישהו, או שאבאים עמידו לכם? מדדו לכם חום, או שסמכו על זה שהכל בסדר? רוב האנשים די מתעצבנים מזה, אבל לא היה ברירה. קיצור, המורה הזה לקח את ההצהרות בריאות ותלה אותם על הקיר, עשה תערוכה. בסוף שנה שעברה הוא שלח מתנה להורים תמונה של קיר התודה. ואני חושב שהקיר הזה זה דבר מדהים, ובכלל כל העניין של הצהרות בריאות. תראו, אם אחד מאיתנו פתאום מקבל מסרון שכתוב בתאריך 18 לשמיני, עברת ליד חולה מאובחן, עליך להיכנס לשבועיים בידוד. יש כאן מישהי שקרא לדבר כזה? מישהי שהייתה קצת בבידוד? לא נעים, אה? אתה אומר, כל התוכניות שלי, וניפגש ולנסוע וללכת, זה לא פייר. שלא לדבר על מי שממש חולה בקורונה. כמה צריך להגיד תודה, אם ברוך השם, אנחנו בריאים. ויכולים למלא הצהרת בריאות עוד יום ועוד יום. האמת היא, כשחושבים על זה, שבתור יהודים אנחנו ממלאים כל יום הצהרת בריאות. איך קוראים לה? קוראים לה ברכות השחר, נכון? פוקח עיוורים, מלביש ערומים, מתיר אסורים. אלא מה? אנשים מריצים את זה, ולא כל כך חושבים על מה שהם אומרים. אבל באמת, כמה תודה צריך, וגם כשהקורונה תיגמר בעזרת השם בקרוב, תגידו אמן, להמשיך למלא הצהרות בריאות, להזכיר לעצמנו כל יום, שום דבר לא מובן מאליו. זה שבן אדם יש עבודה ויש משפחה ויש חברות ואנחנו בריאים, שלא נגיע למצב שרק שלוקחים לנו אנחנו נזכרים. אז זה דבר ראשון, לקראת שנה חדשה, לא להתייחס לשום דבר כמגיע לי, כמובן מאליו, לדעת להעריך ולהגיד תודה על מתנות שקיבלתי. אני יורדת מהאוטובוס, האם זוכרים להגיד תודה לנהג שהסיע אותנו? אכלנו ארוחת צהריים בבית, באולפנה, זוכרים להגיד תודה למי שהכין? טוב, מה אתה רוצה? הוא מקבל על זה משכורת. So what? אז מה? בן אדם השקיע, נתן, בטח לאבא ואימא, שנותנים את הנשמה, למחנכת באולפנה, כמה תודה יש להגיד. תקשיבו, אדם שחי ככה את החיים, הם נראים אחרת, הם בצבע אחר. בוודאי, בתור יהודים, המילה הראשונה שיהודי אומר בבוקר, מה היא? מי יודעת? תודה? לא אוף. תודה. מודה אני לפניך, מודה אני לפניך. למעשה, למה קוראים לנו יהודים? יהודים זה מלשון להודות, להגיד תודה. זאת תובנה הראשונה שאני מציע לכולנו לאמץ לקראת השנה החדשה. היא לא קשה ליישום. היא מצריכה קצת תשומת לב והיא מחוללת מהפך. אני רוצה לדבר על עוד נושא אחד. והוא, איזה לב יש לנו כאן בפנים? אני רוצה לשתף אתכם בסיפור ששמעתי מיהודי מירושלים על אבא שלו. סיפור שהולך איתי שנים וסיפרתי אותו בכל הזדמנות שאני יכול. הוא אמר שאבא שלו היה קם כל בוקר מוקדם לתפילת ותיקין. ואחרי התפילה היה לו תפקיד. הם היו יושבים סביב השולחן כמה אנשים, והתפקיד שלו היה להכין כוסות תה. אתם יודעות, בחורף וקר, הוא היה עושה כוסות תה לכולם. היו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, תהילים, יוצאים לדרך, לעבודה. הוא עשה את התפקיד הזה במשך 30 שנה. אבל הוא הזדקן, חלה, והוא לא יכול להמשיך. אז הוא פנה אל הבן שלו ואמר לו, תשמע, אתה יודע שהייתי מכין לכולם כוסות תה, ואני כבר לא יכול. אני מבקש שאתה תמלא את מקומי. אמר לו הבן שלו, אבא, בשמחה אני אעשה את זה. אבל יש דבר אחד שאני חייב לשאול אותך. משהו שיושב לי על הלב כל השנים האלה. אתה יודע, אבא, שכל השנים האלה, אנשים מדברים עליך מאחורי הגב, כמה שאתה קמצן? כן. כי תמיד, כשהיית עושה כוסות אלה אנשים, היית עושה רק חצי כוס. אנשים אומרים, מה זה חצי כוס? מה זה הקמצנות הזאת? מה זה בעיה לשים עוד קצת מים, עוד קצת צבע? מי מכבד אדם בחצי כוס? אמר לו אבא שלו, תראה, אני אגלה לך עכשיו את הסוד שלא גיליתי לאף אדם בעולם. אבל עכשיו שאני מעביר לך את התפקיד, חשוב שתדע. באמת, אין לי בעיה לתת לכולם כוס תה שלמה, מכל הלב. אבל אני יודע דבר אחד. סביב השולחן שם, ישבו גם שני אנשים קשישים, שעכשיו בגלל הגיל, היד שלהם קצת רועדת. ואני ידעתי, שאם אני אעשה כוס שלמה, מה יקרה? הבן אדם מחזיק את הכוס ונשפח, וזה חם, וזה לא נעים. אז אמרתי, מה אני אעשה? האם לכולם אני אעשה כוס שלמה ולשני אלה חצי כוס? זה הכי מעליב. העדפתי כל השנים האלה לעשות לכולם חצי כוס. וכן, אני ידעתי שמדברים עליי מאחורי הגב כמה שאני קמצן. אבל לא רציתי שיהיה פה אדם שיפגע, שיתבזה, כי עכשיו לעת זקנה הוא לא מסוגל אפילו להחזיק כוס. לא עבר הרבה זמן, ואותו יהודי נפטר. אמר לי הבן שלו, אבא שלי לא השאיר אחריו הרבה, לא וילה, לא מכונית, לא כסף, אבל הסיפור הזה על חצי כוס תה, זה היה הדבר הכי יקר שהוא השאיר לי. ואני שמעתי בנות יקרות את הסיפור הזה מהבן שלו, והבטחתי להעביר הלאה, והנה, אני מעביר אותו לכן בראש חודש אלול, תראו מה יהודי היה מוכן לעשות בשביל מישהו אחר. תראו איזה רגישות, איזה ותרנות, איזה מחיר. יש אנשים שבכללות שולחים איזה עקיצה, איזה גיחוך, מכנים באיזה שם, בצחוק, מה? אל תהיה כבד. ולא קולטים שיש פה בצד השני מישהו שנפגע. להיות יהודי זה להיות אדם עם לב רגיש, שאכפת לו, שהוא שם לב, שמנסה לעשות טוב לשני. זה לא דבר קשה בכלל, אבל צריך שיהיה אכפת לנו, שנהיה מכוונים לשם. אני רוצה לספר לכם על יהודי ששמו רבי אריה לוין, כולכם מכירות את השם, רב האסירים, מירושלים, שהיה בן אדם מאוד נמוך, אבל היה לו לב ענק. ומעשה שהיה, הוא היה פעם בבית, וישב אצלו יהודי שבא להתייעץ, ותוך כדי השיחה שלהם פתאום, דפיקה בדלת. נכנס בן אדם בריצה, מתפרץ פנימה, ואומר, רבי אריה, יש לי בשורה נהדרת לספר לך. שלמה, שהיה מאוד חולה, ברוך השם, השתפר המצב, הרופאים אומרים שהוא יחיה. רבי אריה אומר, איזה בשורה נפלאה, תודה רבה, אני כל כך דאגתי לו. האיש הולך. אחרי דקה, מגיע בן אדם שני, רבי אריה, אתה לא תאמין, אתה מכיר את שלמה, בהמשך הרחוב, היה לו ניתוח, זה הצליח, הרופאים אומרים שהוא יהיה בסדר. רבי אריה אומר, ברצינות, איזה בשורה נפלאה, אתה לא יודע כמה התפללתי בשבילו, תודה שבאת. הוא הולך. אחרי שתי דקות, אתם כבר מנחשות לבד מה עומד לקרות, מגיע בן אדם השלישי, והרביעי, והחמישי, והשישי, והשביעי, כשכולם מספרים את אותו סיפור. ובכל המקרים, התגובה של רבי אריה לוין, אותה תגובה. מה אתה אומר? איזה בשורה? אני כל כך שמח, טוב שבאת. אותו יהודי שיושב שם בבית, בהלם, מה נהיה? הוא לא זוכר, סנילי, הבנו, שלמה, ניתוח, הכל בסדר, די. הוא לא מתאפק. הוא אומר, רבי אריה, אתה יכול בבקשה להסביר לי מה קרה פה? אמר לו רבי אריה, תראה, אותו אחד שהגיע שביעי בשביל לספר לי, למה? מה היה בוער לו להגיע? התשובה היא שהוא רצה לשמח אותי. למה אני צריך לאכזב אותו, לגרום לו לתסכול, רק בגלל שהיה מישהו אחר שרץ קצת יותר מהר ממנו. אז נתתי לו הרגשה טובה. סיפור הזה, בנות יקרות, זה סיפור מדהים, איך בן אדם יש לו את הרגישות לדעת לתת למישהו הרגשה טובה. זה לא קשה. אבל צריך שיהיה אכפת לנו, שנשים לב לעניין, ואני רוצה לספר לכם משהו על עצמי. באמת, הסיפור על רבי אריה לוין מאוד ריגש אותי, כששמעתי אותו בתור ילד. ותמיד חשבתי לעצמי, מה איתך יוני? אתה גם יכול לעשות את זה? לפני כמה חודשים הייתה לי הזדמנות. הזמינו אותי לאיזו הרצאה ברמת גן, זה היה מוצאי שבת, היה שם 200 אנשים, קהל גדול, סיימתי את ההרצאה, אני פונה ללכת, ואני רואה איזו אישה שהולכת אחריי. אני הולך, והיא בעקבותיי. עצרתי, אני מסתובב, ואני רואה אישה מאוד מבוגרת, עם חיוך גדול על הפנים, ניגשת אליי ואומרת לי, שלום לך תלמידי. אמרתי לה, שלום? היא אמרה, תשמע, ממש התרגשתי לראות אותך. אני זוכרת איך לפני 38 שנה, אתה היית תלמיד שלי. ועכשיו ברוך השם אתה גדלת, אתה עושה הרצאות, והיה לי כזה נחת. ואני מסתכל על האישה הזו, ואומר לעצמי, בוא נמי זאת, בחיים לא ראית אותה. ואני מנסה ככה בעדינות לגשש, את יכולה רק להזכיר לי מה? היא אמרה, כן, אתה לא זוכר. לפני 38 שנה אתה גרת בחיפה, ואני הייתי המורה שלך לבולאות. אני יודע, אתם אמורות לעצמכם, מה? מה זה בולאות? אז בואו תקשיבו. פעם לפני שהיה וואטסאפ, היה אימייל. לפני שהיה אימייל היה דואר. דואר זה מקום שאתה שולח מכתב, לפעמים הוא היה מגיע, מעטפה, בול. פעם הדואר היה כל כך חשוב, שהיה שר בממשלה, לא תאמינו שקראו לו שר הדואר. כן? כמו שיש שר הביטחון, שר החוץ, שר הנתניהו, שר הדואר. היה מקצוע בבית ספר שקראו לו בולאות. מה, באולפנת להווה יש בולאות? מה, לא? לא לומדים את זה היום? וואי, וואי, וואי. לא. קיצור, היא הייתה המורה שלי לבולאות.
עכשיו זה... יש מגמת תקשורת.
טוב, התקדמנו, התקדמנו. בכל אופן, זה לא יכול להיות מה שהיא אמרה משלוש סיבות. א', לפני 38 שנה הייתי בערך בפעוטון. 2, בחיים לא גרתי בחיפה. 3, גם אני לא ידעתי שהיה מקצוע כזה בולאות. תגידו בנות, מה עושים במצב כזה, אה? מה להגיד? האם לומר לה, תשמעי גברתי, אני מאוד מצטער, אבל נראה לי שאת מבולבלת, את החלפת אותי במישהו אחר. באותו רגע נזכרתי בסיפור על רבי אריה לוין. ופניתי לאותה אישה ואמרתי לה, אמורה, תודה רבה. איזה כבוד בשבילי שמורה ותיקה כמוך מגיעה להרצאה שלי, אני חושב שכל המורים צריכים ללמוד ממך. כל החיים ללמוד, להתקדם, לשמוע הרצאות, אשראי. תשמעו, נפרדתי ממנה אחרי 3 דקות. היא הייתה עם חיוך מאוזן לאוזן. אין לי ספק שכשהיא תחזור הביתה, דבר ראשון היא תגיד לבעלה, חיימקה, אתה לא תאמין את מי פגשתי היום. תראו, אני לא שיקרתי, אבל נתתי לה הרגשה טובה. ויש לנו בנות יקרות הבחירה הזאת, כל יום, בבית, באולפנה, בסניף, האם אני מאלה שמתנסים על השני, עוקצים אותו, או שיש לי לב יהודי שמרגיש, שאכפת לו. תגידו, מה אתם עושות אם באה אליי חברה ואומרת, תקשיבי, יש לי בדיחה, מה זה מצחיקה? בחיים לא שמעת, קורעת. ואיך שהיא מתחילה לספר את הבדיחה, את מגלה שאת מכירה אותה כבר 30 שנה, חוץ מזה לא מצחיקה ולא נעליים, אפשר לשמור אותה לתשעה באב. מה לעשות, אה? לצחוק עליה בחזרה, להעליב אותה, או להקשיב לבדיחה עד הסוף, ולעשות צחוק נחמד מכל הלב, אה? יפה, מאיפה שמעת? תגידו, זה מסובך לעשות את זה? לא, אני באמת שואל. זה לא בשמיים, זה בידיים שלנו. חברה באה אלייך ואומרת, תגידי, מה דעתך על החולצה החדשה שקניתי? את מסתכלת על החולצה וחושכות עינייך. שואלת אותה, תגידי, כמה זה עלה? היא אומרת, לא, מבצע בזרה, משהו, סוף עונה, 90% הנחה, עלה לי רק 250 שקל. בא לך להגיד, מה? זה אולי, היית לוקחת את זה בשבת ארגון, לצבוע את הקיר בלילה שם, אולי, אולי. מה עושים? היא כבר שילמה. היא לובשת. האם אפשר לתת לה הרגשה טובה להגיד, מה יש? השילוב של הצבעים פה מאוד מעניין. לא יודע, אני סומך עליכם שתמצאו את המילים הנכונות. אבל זאת השאלה. האם עשיתי הרגשה טובה לבן אדם? שימחתי, חיזקתי, חייכתי? ותראו איזה כיף זה לחיות בכיתה, באולפנה, ביישוב, בעם. שאנשים חיים ככה את החיים שלהם, כמו יהודים, עם לב פתוח, שרוצים לעשות טוב לשני, ולא חלילה להפך. אני רוצה להראות פה סרטון אחד, ואנחנו כבר ממש מתקרבים אל החלק האחרון, שקוראים לסרטון, מה אלוקים ישאל אותך. הוא מביא כל מיני שאלות מעניינות, שאלות חשובות, שישאלו את כולנו בפתח של שנה חדשה. מה אלוקים ישאל אותך? וזה ממש קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו. בבקשה. אלו השאלות החשובות והאמיתיות בפתח של שנה חדשה. אני רוצה בנות לחתום בסיפור אחד קטן שאיתו אנחנו נסיים ונצא לדרך לחודש אלול. אולי אתם מכירות, אבל תמיד שווה לשמוע אותו שוב. מעשה שהיה בחבורה של ילדים. שמצאו להם משחק מעניין. היה בשכונה שלהם איש זקן, ותמיד הם היו אוהבים לשחק איתו במשחק הניחושים. הם היו באים אליו, כשמחזיקים משהו ביד, והיו שואלים אותו, סבא, מה יש לי ביד? והוא תמיד היה יודע, לך יש אבן, לך יש עלה, אתה מחזיק מקל. פעם אחת, אחד הילדים החליט לסדר אותו. הוא תפס פרפר, הוא אמר, אני אבוא אליו ואני אשאל אותו, סבא, מה יש לי ביד? והוא יגיד פרפר. ואז אני אשאל אותו, חי או מת? אם הוא יגיד חי, אני אלחץ עליו ואני ארוג אותו ואני אראה לו שהוא מת. ואם הוא יגיד מת, אני אפתח את היד ואני אראה לו שהוא חי. הוא לקח את הפרפר והוא בא אל הזקן ואמר לו, סבא, מה יש לי ביד? הוא אמר לו, פרפר. הוא שאל אותו, חי או מת? ואז האיש הזקן אמר לו, זה תלוי בך. אם תלחץ ותהרוג אותו, אז הוא ימות, ואם לא, אז הוא יחיה. הסיפור היפה הזה, בנות יקרות, הוא לא רק סיפור עליו, אלא עלינו. כל אחת מחזיקה בידה פרפר יפהפה, שזה היא בעצמה, החיים שלה, העתיד שלה. אולי אם תרצו פרפר שקוראים לו שנת תפשין פי א', איך היא תהיה? זה תלוי בנו. ואני רוצה לברך את כולכם שהשנה הבאה לנו טובה תהיה שנה מדהימה, מרגשת, מיוחדת, שנקפוץ ונעלה למעלה. שנה שיהיה בה הרבה בריאות, ועם ישראל והעולם יצליח להתגבר על מחלת הקורונה. שנמשיך לקדם את אהבת ישראל, את אהבת השם, את החיבור בתוכנו, ושנזכה שתהיה שנה טובה ומתוקה לנו ולכל ישראל. כיוון שהתחלתי אחרי תקיעת השופר של הרב אפרים, אז אני רוצה להראות לכם דקה אחרונה עוד משהו שקשור לאותו עניין, וזה הכוח של הימים האלו להאיר ולעורר, ובזה אנחנו נחתום, ואתם בטח יש לכם הרבה הכנות חשובות לשבת, אז בואו תראו את הקטע האחרון שקוראים לו מה מעורר יהודי, בבקשה.